רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחת, שתיים, שלוש, שומעים, הנה עכשיו שומעים, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, תקלה טכנית קטנה, אבל אנחנו כאן בשידור. אנחנו נבלה כאן היום שעה, שעה קלה. אני רוצה לפתוח היום את השידור במשהו שתפס אותי השבוע, משהו שעורר את כעסי בנימה אישית. אחד מהפוליטיקאים שנבחרו בבחירות האחרונות, נבחר לכנסת, התבטא, וזה לא לציטוט, זה רוח הדברים שאמר. וכך אמר אותו פוליטיקאי. הוא אמר שכל מטרתה של האישה בעולם הוא להביא ילדים לעולם. הוא אמר שהאישה הגיעה לעולם כדי לגדל את הילדים, לפתח אותם, והוא הוסיף ואמר שתרומתן הגדולה ביותר של נשים היא להתחתן ולהקים משפחה. כך אמר אותו פוליטיקאי. לצערי הרב, לא רק הוא שחושב כך, ויש עוד אנשים שחושבים באותה צורה. אז לך פוליטיקאי ולעוד הרבה שכמוך. נכון, אנחנו אנשים קיבלנו מתנת אל. להוליד וללדת ילדים, לגדל אותן, ועל כך אני לא חולקת, זו באמת מתנה. עם זאת אני שואלת אותך, פוליטיקאי, האם אלו מתנותיה האינטלקטואליות היחידות של האישה, המתנות השכליות שהיא מביאה לעולם, החוזקות השונות שהאישה מביאה לעולם, הן לא תרומה עבור האנושות? האם היא לא תרומה עבור החברה, עבור העולם? האם כל מטרתה של האישה זה להתחתן וללדת ילדים? אני רוצה להזכיר לך ולעוד שכמוך את התרומה של הנשים לעולם, ורק ככה בקמצוץ, בשניות. מארי קירי קיבלה פרס נובל לפיזיקה ופרס נובל לכימיה. ואני אומרת לך שהפרסים ניתנו לה בהוקרה על גילול הרדיום והפולניום. הידעת כי ליזה מייטנר הייתה הראשונה להבין כי גרעין האטום יכול להתפצל לחלקים קטנים יותר? הידעת שעד שנת 2022 קיבלו 60 נשים פרס נובל על תרומתן לאנושות? אז כדאי שתזכור כי נשים עובדות היום בכל מקצוע ועבודה שרק ניתן לעלות על הדעת, מדעניות, נשות ביטחון, פוליטיקאיות, נשות רפואה, כל מקצוע שרק ניתן לעלות על הדעת. אז תרומתן של נשים היא לא רק ללדת ילדים, כל אישה בוחרת את הדרך שלה לתרום לעולם. כל בחירה שאישה ואישה עושה, חזקה ועצמאית מתוך מודעות, אנחנו צריכים להיות שם, לתמוך, לעודד ולפרגן. באותו עניין, אני רוצה להזכיר היום חברה אהובה שלי, שהלכה לאחרונה לעולמה, היום מלאו 7 ימים ללכתה. אני רוצה להזכיר את ניצה טולדנו, זיכרונה לברכה. ניצה בחרה שלא ללדת ילדים, אבל היו לה הרבה מאוד ילדים. לא ילדים ביולוגיים, ילדים שהיא טיפלה, דאגה, גידלה. ניצה הייתה אימא של כל כך הרבה ילדים. היא טיפלה בעשרות נערי רפול, נערים ונערות במצוקה שהיא לימדה והייתה שם בשבילם. היא שירתה בצבא כקצינת נפגעים ועזרה וסייעה להרבה מאוד אנשים שנזקקו לה. היה לה לב של זהב. היא נשארה בלב של כל כך הרבה אנשים. אז עד כאן בנושא הזה של נשים ושל ילודה. ועכשיו במעבר חד מאוד, אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי, והיום אני בחרתי לארח כאן אישה יוצאת מהכלל, מקצועית, שתביא לכם היום מאזינות ומאזינים הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד כלים. מספר הטלפון באולפן, אם אתם רוצים לשאול שאלה, 03-677-3636. אתם מוזמנים להשאיר הודעות, לשלוח הודעות גם לוואטסאפ, 053-807-1213. שרית קנובל היא האורחת שלי היום, והנה אני פותחת לך כבר את המיקרופון. שלום. צהריים טובים, שרית.
צהריים טובים, כיף להיות פה.
אני שמחה שהגעת אלינו כאן לאולפן של רדיו סול, והגעת לדבר על נושא שהרבה מאוד אנשים מתעניינים בו.
לגמרי.
זה חשוב, וחשוב שנדבר עליו.
בשמחה.
אז אנחנו נדבר היום על תזונה נכונה, דיאטות, והכי חשוב, אורח חיים בריא. שרית, את דיאטנית קלינית.
נכון.
ובפתח הדברים, אני רוצה שאנחנו נדייק למאזינים והמאזינות את המקצוע שאת בחרת לעסוק בו, כי יש כל כך הרבה מקצועות ואנשים מבולבלים. אני רק ככה לסבר את האוזן, אני ראיתי שיש דיאטנית, ויש דיאטנית קלינית, ויש דיאטנית טבעית, ויש כל כך הרבה הגדרות שאני לא מבינה, אז אולי תעשי לנו סדר.
אז בשמחה, אני חושבת שזה הדבר הכי נכון להתחיל איתו. אז קודם כל, אני באמת דיאטנית קלינית. דיאטנית, דיאטנית קלינית, תזונאית, זה אותו דבר. כל השאר, זה לא ניצוח שמקובל או מאושר על ידי משרד הבריאות. לשמחתנו, משרד הבריאות סידר את כל מקצועות הבריאות, והתנאי להיות דיאטן או להציג את עצמך כדיאטן, ולסיים תואר אוניברסיטאי, לעשות סטאז' של חצי שנה בבתי חולים ובציבור, ואז לעבור מבחן ממשלתי של משרד הבריאות, ורק אחרי הדרך הארוכה הזאת, שלוקחת שנים, מקבלים רישיון לעסוק כדיאטן, ואז אנחנו מטפלים לא רק בדיאטות, אלא בעיקר באורח חיים בריא, מניעת מחלות וכו'.
זאת אומרת, שאר האנשים שמציגים את עצמם בכל מיני הגדרות אחרות, הם לא באמת עברו את התהליך שדיאטנים שאת עברת.
נכון, לגמרי. הם עשו, יכול להיות, למדו כמה שנים במסלולים אחרים, אבל כל עוד אין רישיון של משרד הבריאות, זה לא מקצוע.
זה לא באמת
זה לא
המקצוע.
זה לא זה.
מה הביא אותך לעסוק במקצוע המעניין הזה?
האמת שהתגלגלתי אליו כאילו במקרה. ביולוגיה נורא אהבתי כבר בתיכון, והבנתי שהדרך שלי היא לטפל בבני אדם, וחיפשתי מקצוע טיפולי. לא שמעתי שקיים כזה מקצוע בתקופה שאני למדתי, לפני מעל 30 שנה. ונרשמתי לפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, כל מיני מקצועות שהם די מקבילים גם הם, יש ביניהם השקה. ובמקרה, בשיחה עם איזה חברה, גיליתי שהיא נרשמה ללמוד דיאטטיקה, ופתאום כזה, כאילו הסימון ירד לי, ואמרתי, וואו, יש דבר כזה. נרשמתי באותו יום, התקבלתי, וזהו, התחיל המסלול שלי, ואני מאושרת עד הגג, כי זה פשוט פגש אותי במקום.
אז זה ממש פגש אותך במקום של לתת מהידע ומהמקצוע באמת מעניין הזה. התוכנית שלי גם עוסקת בנומרולוגיה, ואני אוהבת להכיר את האנשים גם מהפן הנומרולוגי שלהם. קוראים לך שרית.
נכון.
למה שרית?
האמת שרוב השרית נקראות על שם סבתא, שרה או דברים כאלה. אני לא. אמא שלי נורא אהבה את השם הזה. זה היה שם נורא מודרני בתקופה שאני נולדתי. היא מאוד אהבה את הצליל שלו. וזה השם שנבחר.
אז זה תפס אותה בגלל הצליל ובגלל המודרניזציה אולי.
של אז.
של אז, של אותם ימים. אז את יודעת שמקור השם שרית הוא דווקא גם בשפה הספרדית. בשפה הספרדית הוא נסיכה.
וואו.
אז יש לנו גם נסיכה כאן. וכמובן, שרית זה נגזרת של שרה. שרה, שרה אימנו, אז גם מהאימהות. ושרה הייתה אשתו של אברהם אבינו, ואחת מארבעה אימהות, אז כך שיש לך גם את הכוח הזה. הניתוח הנומרולוגי של שרית נותן לך מנהיגות, והעצמאות, יכולת להצליח ולהסתדר בכוחות עצמך, אישה שטובה ביזמות, פיתוח של רעיונות יצירתיים, וכן מספיק אמיצה כדי לבטא את עצמה. אז הגעת כאן לרדיו, אז אנחנו כבר רואים שיש לך את היכולת לביטוי ונחישות להשיג את המטרות שלך. זה ככה בקצרה, השין נותן לך עוצמה וכוח, הרש שיפוטיות גבוהה וכושר מנהיגות. איך זה לשמוע ככה
וואו,
קצת נומרולוגיה?
זה מדהים, זה עושה נורא טוב, זה מרים.
זה מרים. אז יופי. אז זה, זה ככה, הרמנו ככה להיכרות, שתכירו את שרית הדיאטנית קלינית שנמצאת כאן היום, ואנחנו נצא לשיר ראשון, ואחר כך אנחנו נתחיל לדבר על דיאטות, על כלים לתזונה נכונה, נדבר על הדיאטה שמשגעת את המדינה, אין אחד שלא מדבר עליה. תראו, יהיה מעניין, תישארו איתנו.
שנים שאני לא דומעת, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות, ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת במרחב. אתה תהיה לי מלך לעולם, מודע אני לך. כשיש קצת אור בחדר, ועכשיו כשיש אותך, אני פתאום בוכה ומתפללת, מפחדת שתשכח. תראה אותי, תיתן לי יד, אני אחת שמוכנה להשתנות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות, אני לא ממהרת ונשארת לעמוד, ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחר כבוד. ותיקח אותי, תיתן לי יד, אתה אחד שמסוגל להתגלות. תבוא תאיר לי את ימיי באור יפה, גנוז כמעט מיליון דורות, ואז אני אהיה כמו שמש לעולם, אהיה כמו ציפור נודדת חופשייה.
עכשיו שומעים. אני רוצה לדבר איתך על דיאטה ועל תזונה נכונה. האם דיאטה זה תזונה נכונה? זה על אותו בסיס?
אז בוא נתחיל. כשבעברית מדברים על דיאטה, הרוב מתכוונים לירידה במשקל, הרזיה. אבל זה לא ההגדרה הנכונה. דיאטה פירושה אורח חיים תזונתי. וזה בעצם מה שאני עושה. אני לא עוזרת לאנשים רק לרדת במשקל. כי קודם כל אנחנו צריכים לפתור את הבעיות שמתעוררות מבחינה בריאותית, בדיקות דם.
את מדברת רפואית.
רפואית לגמרי, בדיקות דם בעייתיות, שקשורות כל מיני מצבים רפואיים לא נעימים, שקשורים אולי למערכת העיכול וכדומה. ושמירה על אורח חיים רגיל דרך האוכל. זאת אומרת, זו עבודה הוליסטית לגמרי, זה לא רק לרדת במשקל. יש גם כאלה שרוצים לעלות במשקל.
אנחנו תמיד מדברים על לרדת במשקל, אבל יש הרבה מאוד אנשים שצריכים...
לא צריכים או לא רוצים או צריכים הפוך.
זאת אומרת, דיאטה זה גם לעלות במשקל וגם לרדת במשקל. זה לשנות משהו במערך האכילה על מנת שיקרה משהו בגוף.
נכון, אבל לאו דווקא קשור למשקל. זה יכול להיות קשור לשינוי בבדיקת דם מסוימת.
סוכרת.
למשל, סוכרת, שומנים בדם, אבל מצד שני זה יכול להיות שלא, יש לך איזושהי בעיה שקשורה למערכת העיכול, מחלה או איזה תסמין לא נעים, ואתה רוצה לשפר את איכות חייך. גם זה קשור.
כן, אז זה קשור להרבה מאוד דברים, וחוץ מירידה במשקל. אז הגדרה לירידה במשקל, או עלייה במשקל,
ירידה במשקל, זה כמו מתמטיקה נורא פשוטה, בשביל לרדת במשקל אנחנו בעצם צריכים גירעון קלורי, זאת אומרת יש לנו את כמות הקלוריות שאנחנו מכניסים, רק על ידי אוכל, לא להתבלבל, אנחנו לא עולים מהאוויר, אנחנו לא עולים מלישון או לנשום, וכמה אנחנו מוציאים. אנחנו מוציאים על ידי פעילות גופנית, אנחנו מוציאים על ידי היום יום שלנו, כל תנועה דורשת, גם הנשימה דורשת, אבל הדרך היחידה שלנו לשלוט בזה, זה רק על ידי פעילות גופנית. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגביר. אז בעצם בן אדם...
אבל את אומרת על ידי פעילות גופנית או פחות אכילה.
זהו, השילוב ביניהם, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, הוא השילוב מנצח. בשביל להגיע לגירעון קלורי, אנחנו צריכים אחד, לאכול פחות, שתיים, להגביר פעילות גופנית.
זאת אומרת שאין קסם בסך הכל.
כמעט ולא.
אנחנו נדבר גם על הקסמים שיש לאחרונה, שהמציאו קסמים, ונראה מה את אומרת על הקסמים האלה. אבל את אומרת שההגדרה היא פשוטה. מכניסים פחות, מוציאים יותר, וזה הקסם בירידה במשקל. זה מה שהמתמטיקה המאוד מאוד מאוד פשוטה. אז כשאנחנו מדברים על דיאטה, זה לספור קלוריות? זה לספור כל דבר שאנחנו מכניסים לפה מבחינתך?
וואו. ממש, ממש, ממש לטעמי לא.
אוקיי.
נכון שיש גישות שאוהבות מאוד את הספירה. אני באופן אישי חושבת שזה בלתי נסבל. אני לא יכולה לדרוש מבן אדם, לא משנה בין כמה הוא, כל קלוריה למדוד. אחד, אנחנו לא יודעים כמה קלוריות יש בכל מיני מוצרים. נכון שאפשר לפתוח גוגל ולהסתכל, ועל אריזות היום במקולת רשום לנו כמה קלוריות, אבל אנחנו באמת רוצים ללכת עם מחשבון, אנחנו רוצים לשקול כל אוכל שאנחנו אוכלים. מבחינתי, זה לא הגיוני לעבוד ככה.
כי אני זכור לי שלדעתי שומרי משקל, נכון? הם היו עובדים על נקודות.
עדיין?
שכל דבר... אני חושבת שהם פשטו את הרגל והם כבר לא עובדים.
נכון,
ככה שמעתי.
נכון.
אבל כל דבר שבן אדם הכניס לפה, אז הוא ישב ורשם. וזה ממש לעבוד במקצוע שאת לא תמיד רוצה להיות שם, ויש לך זמן להיות שם. אז את אומרת שמבחינתך, ספירת קלוריות זה לא כל כך משהו שאת מאמינה בו. מה את כן מאמינה?
אני חושבת שזה שונה מאדם לאדם. זאת אומרת, כן יש קווים כלליים של אכילה נכונה, שתכיל את כל אבות המזון. אני חושבת שצריך להסתכל על דיאטה איך אני משלב דיאטה, ולא משנה שוב אם זה לירידה במשקל או לסוכרת או לכל דבר אחר, באורח חיים שלי. איך אני מסתכל על הארוחה הקרובה ואומר, איך אני הופך אותה ליותר בריאה, יותר נכונה? איך ההתנהגות שלי בבית עם המשפחה שלי? אני מכניס מוצרים יותר נכונים הביתה. ולאו דווקא להסתכל כמה הם בקלוריות. זה כמו שאנחנו לא כל הזמן יכולים להסתכל על כסף. אני נורא משווה קלוריות לשקלים.
אז תסבירי, זה מעניין מה שאת אומרת.
למשל, אם את הולכת עכשיו לקניון עם כמה ילדים קטנים, ופה מוצאים שקל על זה, ופה מוצאים כמה שקלים על זה, בסופו של דבר אנחנו, נורא קשה לנו לדעת בדיוק, בדיוק, בדיוק כמה שקלים מוצאנו. אותו דבר באוכל. אז ברור שבשקלים יותר קל, כי אתה מסתכל בארנק ורואה כמה נשאר לך בסוף הטיול הזה בקניון. אבל באוכל אתה לא באמת יודע. אז למה להכניס את עצמנו לסיפור כזה? זאת אומרת, תסתכל בצורה יותר כללית על איך אתה יכול להשתפר. כי אם אנחנו שוב חוזרים רגע לירידה במשקל, אז אני אומר דבר נורא פשוט. אכלת X, ש-X, ה-Y שלך יהיה יותר קטן מה-X. ונגמר עניין. זה גירעון קלורי, כמו שדיברנו קודם.
כן.
בסך הכל פשוט.
זה מאוד פשוט, אבל אנחנו יודעות שזה לא כל כך פשוט.
נכון.
והעולם מתמודד עם מגפת השמנה נוראית. למה לדעתך זה קורה? למה מגפת השמנה הזאת בכל העולם וגם אצלנו במדינה?
זמינות של אוכל. דבר ראשון, זמינות של אוכל. אנחנו רואים שעם השנים במדינות המערביות, האוכל מאוד מאוד זמין. בואי נסתכל על הילדות
שלנו. זה רק זמינות של אוכל או מה שאוכלים?
זה הכל ביחד, אבל אם את תסתכלי באוכל שהיה לך בבית כילדה, ושתינו לא ילדות קטנות,
נכון.
המבחר היה הרבה יותר מצומצם. האוכל היה הרבה יותר טבעי. היום יש המון, המבחר מאוד גדול. קודם כל, הסופרים היום נראים לגמרי שונה. דבר שני, מסעדות, הדרך בילוי, היום מבלים המון באוכל.
נכון.
נסיעות לחול קשורות לאוכל.
נכון.
אנשים יוצאים אינסוף למסעדות. האוכל מקיף אותנו ברמות הרבה יותר ממה שכל בן אדם שפוי צריך להתמודד איתו.
אני חושבת שגם האוכל שאוכלים היום הוא מעובד, הרבה הרבה דברים מעובדים. את צודקת שבעבר אכלנו יותר טבעי,
נכון.
אכלנו יותר קטניות, אכלנו יותר פירות, ירקות, והיום האוכל יותר מעובד. נכון, אנחנו סביב האוכל. תראי את התוכניות בטלוויזיה, זה הכל סביב אוכל.
נכון.
מכניסים לנו ככה את זה בכל מקום, וזה הופך לאישו, ואז אנשים יכול להיות שגם צורכים יותר אוכל.
אחד, זה מאוד 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 משפיע. גם מה שדיברת על אוכל מעובד, אוכל מעובד מכיל המון מלח, נטרן והמון סוכר.
סוכר.
וזה מעודד את בלוטות הטעם שלנו לרצות יותר ויותר. זה אויב. דבר שני, כמו שאמרת, אנחנו מוקפים גם בתוכניות טלוויזיה. גמרת לראות תוכנית טלוויזיה, הפרסומות. מה הפרסומות?
הפרסומות זה גם אוכל ושתייה.
ושתייה והכל, אנחנו מוקפים. זה כאילו, אין לאן לברוח.
כן.
זה קשה.
אז בואי נדבר קצת על הקהל מאזינות שלי והמאזינים, שהם בדרך כלל מאזינים הרבה, אבל אנשים מעל גיל 50. וכשאנחנו מגיעים לאוכלוסייה הזאת דווקא, אני נתקלת באמת באנשים ונשים במיוחד שעולות במשקל דווקא בגילאים האלה. למה?
אז בוא נתחיל דווקא מכלל האוכלוסייה מעל גיל 50,
אוקיי.
ואיזה דגשים אנחנו צריכים לשים, ונעבור גם לדבר על הנשים.
נשים, אוקיי. כמובן, אז קודם כל גם גברים וגם נשים, ואחר
נכון,
כך תתמקדי גם
נכון.
בנשים, שזה שונה, נכון?
נכון. קודם כל, סביב גיל 50 ומעלה, הגוף מתבגר, שלא נדבר על מזדקן, ולכן כדאי לשים תשומת לב מרבית לבדיקות הדם. כי הפחד הכי גדול שלנו בגיל הזה, זה מחלות. הרבה יותר נפוץ, טרום סוכרת וסוכרת, ומחלות לב ושומנים בדם וכבד שומני. אז קודם כל, סביב גיל 50, אני חושבת שמעל גיל 20, אבל בהחלט מעל גיל 50, כדאי לעשות בדיקות דם מינימום פעם בשנה, ולפעמים אפילו יותר, ולשים דגש, לראות איפה אני צריך לחזק, ממה אני צריך להימנע וכדומה. אנחנו רוצים למנוע מחלות לב, אנחנו רוצים למנוע התקפי לב, אנחנו רוצים למנוע אפילו סרטן, ואת כל המחלות האלה, שהיא הרבה יותר נפוצות מעל גיל 50 ומעלה. אם אנחנו נדבר...
אז ההמלצה שלך זה פעם בשנה לפחות, או פעמיים בשנה, אם כבר אנחנו בגיל הזה, ללכת לרופא, לרופא,
לגמרי.
ולבקש בדיקות דם, ולעקוב על מנת למנוע מחלות, שזה גם לפני התזונה עוד.
נכון.
Okay.
עכשיו, אם נתמקד בנשים, נשים סביב גיל 50, לפעמים לפני ולפעמים אחרי.
אבל את אומרת שגם גברים עולים במשקל בסביבות
כן.
הגיל הזה?
לגמרי, כי מה שקורה עם הגיל, חילוף החומרים שלנו יורד.
חילוף החומרים.
אז כולנו משמינים. זה קורה אפילו הרבה לפני גיל 50, רק שבגיל 50 יש עוד קפיצת מדרגה. הרבה פעמים אנשים שהיו רזים עד גיל 30, גם גברים פתאום יש להם בטן קטנה, זה מתחיל כבר אז בגיל 50, היא פשוט כבר הרבה יותר גדולה, כי עברו 20 שנה.
אז זה חילוף החומרים
חילוף החומרים יורד.
יורד גם לגברים, גם נשים.
עכשיו, לנשים יש את בעיית גיל המעבר. מה שקורה, שוב, לא נגיד את המילה הזדקנות, אבל קורה איזשהו תהליך של הזדקנות טבעי, שפוגע לנו בירידה בחילוף החומרים. יש גם שינויים הורמונליים, שגוררים איזושהי הצטברות של שומן בטני, גוררים שינויים במצבי רוח. יש ירידה בהורמון האסטרוגן שגורם עלייה ברעב. יש הפרעות שינה שגם הן גורמות לעייפות. עלייה ברעב, לפעמים עלייה באכילה. כל הדברים האלה גוררים אכילה מרובה, יותר נטייה להשמנה, אבל גם להם אפשר לעזור.
אז בואי נשמע.
פתרונות
לנשים מגיל 50 וגברים,
נכון.
וכל מה שהעלית על הרעב נכון. המוגבר, על העלייה במשקל, על חוסר השינה, מה ניתן לעשות?
אז קודם כל, להוריד סוכרים מהתפריט. כמו שדיברנו על מזון מעובד, הוא מכיל הרבה סוכרים, אז קודם כל להוריד שתייה מתוקה, להוריד סוכרים מהתפריט.
שתייה מתוקה, למה את מתכוונת שתייה מתוקה?
ממשקאות תוסיסים, קולה וכולי.
מיצים.
מיצים.
גם מיצים טבעיים?
ממש, 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 מיצים טבעיים. שייקים שמכילים המון פירות, כל השתייה המתוקה. מים בטעמים, זה מים עם סוכר. בקוס שתייה מתוקה יש לפעמים 5 כפיות סוכר. את רואה מישהו לוקח כוס מים, שם בזה 5 כפיות סוכר וזה עובר טוב? רק המחשבה, סליחה, גורמת לי בחילה.
נכון. את יודעת שקראתי באיזשהו מקום השבוע, שכוס מיץ גזר, שזה על פניו נראה, שזה בריא.
נכון.
ואנחנו שותים את הטפו גזר וגזר, ושזה בקוס אחת יש יותר גזר. מיידת מה 12-15 גזרים.
נכון, נכון.
שזה המון קלוריות.
אנשים לא סופרים את זה. בקוס מיץ תפוזים טבעי, יש 3 תפוזים, זה מגיע למעל 100 קלוריות. עכשיו, אתם רוצים את הוויטמינים? תאכלו תפוז.
נכון.
אחד יספיק, נסבר ביותר. למה אני צריכה את השתייה המתוקה הזאת. אבל שוב, גם אנחנו מוקפים בהמון מתוק, מעדנים מתוקים וכינוכים, אנשים כל הזמן מתוק, מתוק, מתוק. אנחנו מוקפים בזה.
אז מה עושים עם המתוק הזה? זה באמת משהו שגם אני נופלת בו, שקשה מאוד להתגבר עליו.
שוב, במידה. לא אמרתי לא לאכול מתוק בכלל במידה. קודם כל, אם אנחנו נאכל יותר מאוזן, זאת אומרת, קודם כל נצרוך יותר פחמימות מורכבות. הכוונה היא לקטניות ודגנים מלאים וירקות שורש. למשל, לחם מלא ופסטה מחיטה מלאה וקינוע ובורגול וקטניות למיניהם. הפחמימות המורכבות בגוף הופכות לסוכרים. אז הצורך שלנו במתוק הוא יותר פסיכולוגי או נפשי. הוא לא באמת הגוף שלי צריך. עכשיו, אני כן מתייחסת לנפשי והגוף שלי צריך, אבל במידה, מתי אני צריך? מתי זה הכרחי? בוא נבין, אני עושה עבודה מאוד מקיפה עם המטופלים שלי, להבין מתי אני באמת, באמת, באמת צריך, או מחליט לפרגן לעצמי, ומתי לא, כי אנחנו לא יכולים בכל שעות היום לאכול מתוק, זה לא נכון.
האם כשפותחים את היום... במשהו מתוק, אז לאורך כל היום יש צריכה מוגברת של סוכרים? כך שמעתי?
זה נורא אינדיבידואלי, אני לא כל כך יכולה לענות על זה בחיוב. אני חושבת שכל מקרה לגופו, אני לא חושבת שבריא לפתוח את היום במתוק, אבל משהו
כי יש אנשים קטן ששותים כוס קפה עם עוגה או עוגיה בבוקר, ואז מה קורה לאורך היום?
אז זה נורא תלוי בהם.
זה נורא תלוי.
אם זה המתוק היחידי שלך, וזה החובה היחידי בשביל להתעורר, אולי אפשר להסתדר עם זה, שוב, בהנחה ובדיקות הדם מאפשרות כן. את זה. אבל יש אנשים שכמו שאת אומרת, זה פותח להם את הצורך במתוק, אז לא. עכשיו יש, דין עוגה היא לא תמיד כמו דין ביסקוויט. Mm-hmm. ההבדל הוא מאוד גדול, אז בוא נחליט. או למשל לקחת פרוסת לחם מלא עם משהו מתוק, כמו תחינה וטיפונת צילן או כפית דבש, דינה אחר. זאת אומרת, אנחנו כן יכולים לשלב קצת מתוק בתפריט, אבל למשל, לחם עם שוקולד, לפעמים הורים גם שולחים לילדים לבית ספר כריך עם שוקולד. בואו, זה ממתקים. את זה מה שאתם רוצים שהילדים יאכלו בבית ספר? ממתקים? לא נראה לי. גם עוגה, יכול להיות בעוגות דברים בריאים, אבל כן. בום של סוכר על הבוקר, אני חושבת שזה פחות נכון.
פחות נכון. אז מה עוד המלצות לתזונה בגיל 50?
אז קודם כל דיברנו על להוריד סוכרים, כן להגביר את הפחממות המורכבות, כמו שציינתי קודם, אבל לא רק. אנחנו רוצים סובה, אמרנו שהרעב עולה, התיאבון עולה, אנחנו רוצים סובה. סובה אנחנו נשיג על ידי אכילה מאוזנת. אכילה מאוזנת מכילה את כל אבות המזון. כאשר אני צריכה שהצלחת שלי תכיל ירקות, חלבונים ופחממות מורכבות. Mm. ברגע שאנחנו אוכלים מאוזן, רוב הסיכוי שרמת הסובה שלנו תגדל, ואנחנו פחות נצטרך את המתוק ונוכל להיות מסופקים. מומלץ בגיל הזה לצרוך פחות בשר אדום.
פחות בשר אדום.
פחות בשר אדום, אנחנו יודעים שבשר אדום פחות מומלץ. דגים למשל ועוף יותר טובים לנו לגוף. להגביר את צריכת הסידן, סידן מאוד חשוב בגיל הזה לבנייה של העצם, ויטמין D למי שצריך.
רגע, אז בואי נדבר על סידן. סידן, יש הכי הרבה במוצרי חלב, או שיש מוצרים אחרים שלא כל כך מודעים, ויש שם הרבה מאוד סידן?
יש גם למוצרים מהצומח, למשל, הכי נפוץ זה טחינה, גולמית, מסומסום מלא כמובן, שמכילה הרבה סידן וברזל. למי שלא צורך דברי חלב, אפשר להגיע איתו גם לרמות סידן מספקות. ושוב, מי שחסר לו מאוד, אפשר לעזר גם בטיפול תרופתי, תוספי מזון שמכילים סידן. חוץ מזה, מים. אנשים לא חושבים כמה מים חשובים גם לחילוף חומרים וגם למערכת של העיכול שלנו וגם לכליות שלנו. מים, הכי פשוט.
מים, כן. כמה את ממליצה לשתות ביום?
אני מאוד מנסה שאנשים יגיעו לשני ליטר ביום, קיץ וחורף. שוב, יש מחלות, יש שמצריכות פחות או יותר, בעיות במערכת העיכול לפעמים מצריכות יותר, אבל שני ליטר מים. דרך אגב, מי שלא אוהב מים, זה לא חייב להיות מים.
מה יכול להיות?
זה יכול להיות תה צמחים, סודה, אפשר להפוך את המים ליותר אטרקטיביים, אם נשים בהם כל מיני צמחים, כמו ננה לואיזה, פלח לימון, פלח תפוז, לעשות כל מיני קנקנים כאלה יפים, כמו שאנחנו רואות לפעמים באירועים, קנקן עם מלפפון טרי או דברים כאלה, זה גם צבעוני ונורא נורא נורא יפה, וזה גם משנה לנו את הטעם לטובה.
אני חושבת שאם יש משהו שהמאזינים כדאי שיקחו, זה באמת את הצריכה של המים, שצורכים הרבה מתוק ואת כל מה שלא צריך, ומים, כמו שאת אומרת, זה הדבר הבסיסי וזה החשוב. 80% מהגוף זה מים?
לפעמים, כן. כמעט. 70-80%. אנשים גם שוכחים לשתות מים, זה נורא נורא טריוויאלי, אבל אנשים עובדים, רובנו עובדים לא בשמש, במשרדים, מול מחשב, ואני שומעת מהמון המון מטופלים, אנחנו לא זוכרים לשתות מים.
ואז מחליפים את הצמא ברעב, נכון? אז
נכון.
חושבים שרעבים, אבל למעשה
ובעצם אנחנו צמאים. ולכן אני אומרת, תתחילו קודם כל בלשתות כוס מים, או אפילו כוס תה, שתייה חמה גם מאוד 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 מורידה את הצורך בלאכול, ואז אם אתם רעבים, גשו לאוכל. אנחנו לא אומרים לא לאכול כשרעבים. אנחנו אומרים לא לאכול כשאנחנו לא רעבים.
אז דיברנו על גיל 50. אני עוסקת הרבה בגיל הזהב. האם יש שוני בתזונה של אנשים בני 70-80 לעומת גיל 50-40-30?
בהחלט, גם
ספרי פה... ספרי לנו, כי יש הרבה מאוד מאזינים בני הגיל הרביעי כבר.
נכון. אז שוב, דיברנו על תהליך הזדקנות, אז בגיל הזה קפצנו עוד 20 שנה, 30 שנה קדימה. הגוף יותר מזדקן, יש נטייה להידללות במסת השריר. אנחנו רואים...
במסת השריר. שריר, דיברנו נכון. לפני כן על סידן, עכשיו נכון. מדברת על מסת שריר, בגיל נכון. הרביעי.
בגיל הרביעי מתחיל הידלדלות במסת השריר, שמאוד מאוד משפיעה על היציבות למשל, על החוזק שלנו. השרירים גם אלה שנושאים לנו את השלד.
כן.
אז הכל חשוב.
אז מה התזונה בגיל הזה?
אז קודם כל צריך לבדוק את מצב החלבונים בגוף. בדיקות דם פשוטות מגלות לנו מה מצב החלבונים. לבדוק שאנשים בגיל הזה אוכלים יותר חלבון. לבדוק להם את צריכת הוויטמינים והמינרלים, כי שוב, אם יש חוסר בסידן או בוויטמין D, יהיה נטייה ליותר שברים. יש לנו גם מצבים נפשיים לפעמים בגיל הזה, לפעמים אנשים שהתאלמנו, אנשים שמרגישים יותר בודדים. המצב רוח שלהם מאוד משפיע על התזונה. אנשים שהתאלמנו לפעמים אין מי שיבשל להם. האכילה שלהם נהיית לא טובה. זאת אומרת, בגיל הזה הדבר הראשון שהייתי בודקת שאין חוסרים, שאין תת-תזונה. לפעמים
אנשים בגיל הזה מאבדים במשקל שלהם נכון. בצורה בלתי רצונית זה, גם, נכון?
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, מאוד להיות ערניים. לפעמים יש ירידה לא רצונית במשקל, נכון שזה פחות קורה בגיל 70, לפעמים זה קורה ככל שמתקרבים לגיל 90, אבל שוב, לא כל ירידה במשקל היא מחלה. זה לא שפתאום הבן אדם יש לו סרטן חס וחלילה או משהו אחר, לפעמים זה מאכילה לא נכונה.
פשוט מפסיקים לאכול מספיק לגוף שלהם.
התיאבון שלהם יורד, ואז אנחנו צריכים לחשוב איזה מזונות, או בעיות שיניים, בגיל הזה יש יותר בעיות שיניים, לפעמים קשה ללעוס. צריכים לבוא לחשוב על פתרונות כאלה.
ולבדוק את הפתרון.
אז גם פה הייתי שמה המון 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 דגש על חלבונים, חלבונים איכותיים, לפעמים, גם מכיוון שדיברנו על איטיות בגוף, מערכת העיכול עובדת יותר איטי. Mm-hmm. יש המון, למשל, עצירות. אז אנחנו צריכים לדאוג שהם ישתו שוב מים.
לא שותים מספיק מים.
נכון. והרבה סיבים תזונתיים. ושוב, גם פה ויטמינים, מינרלים, כל מה שצריך. מה שאני רוצה להגיד רק לגיל הזה, לא לעשות דיאטה בכל מחיר. Mm. לנשים, למשל, אני אומרת, לפעמים אתם תרדו עוד כמה קילו, והפנים ייראו הרבה יותר מבוגרות. מי שיש לו באמת עודף משקל גדול, אפשר לדבר איתו על ירידה במשקל, אבל זה ממש ממש לא הכרחי. ולשים לב, לשים לב.
אז אני אסכם ככה על הגיל הזה, שאת אומרת פשוט לשים לב לבדיקות הרפואיות, להשתדל לאכול נכון, חלבון יותר, ולבדוק אם יש ילדים שההורים שלהם בגיל הזה, לבדוק אם הם אוכלים מספיק, אם התזונה היא נכונה. צריך לשים דגש על הגיל הזה, כי הוא לא כמו גילאים אחרי, יותר צעירים.
בהחלט, בהחלט הצודק.
טוב, יופי. בוא נדבר קצת על מיתוסים. אוקיי? מיתוסים על תזונה, כי יש הרבה דברים שאנשים חושבים, ובוא נראה מה את תזונאית, מומחית, בוא נראה, אני אתן קצת מיתוסים, ואת תגידי מה דעתך.
בשמחה.
אז בוא נתחיל עם מיתוס, שרבים מאיתנו אנשים, כשמגיעות לבית קפה, מזמינות סלט. עם סלט ככה, שאנחנו בשביל המצפון, עם כוס נס הפוך, ובטוחות שאנחנו ככה על זה, ולא הכנסנו הרבה קלוריות, וזה עדיף מאשר לאכול לדוגמה מנת שווארמה, אפילו בפיטה או המבורגר. אז מה דעתך מבחינה בכלל קלורית, אלא צודקות הנשים האלה?
תלוי מה יש בסלט, אז בואו נפרק אותו לגורמים, כמו שצריך
נפרק.
לעשות.
כן.
אז הירקות בסלט כמובן, הם דלים בקלוריות והם נהדרים. אבל אוקיי. פה נכנס מה הוספנו לסלט. בכפית רוטב לסלט, כפית רוטב יש, היא כמו כפית, היא כמו כפית שמן.
כפית רוטב כמו כפית שמן.
שמן. זאת אומרת, ששמים לנו את הצלוחית הקטנה הזאת, אני אומרת שזה דומה למנת צ'יפס או סטייק טוב.
וואו.
זה יכול להגיע ל-500 קלוריות.
רק הרוטב.
רק הרוטב. Mm. לא דיברנו עוד על הכנסנו גבינה שמנה אולי, או טונה, קורטונים, כל מיני גוזים, גרעינים, בקיצור סלט יכול
בטטה.
להיות ממש... בקיצור, מסלט שיכול להיות באמת באמת טוב, ואיך אנחנו עושים אותו, מבקשים קודם כל את הרוטב בצד, אני אשלוט ברוטב, לבקש לימון במקומו, ולהחליט שהיום אני אוכל, למשל, סלט באמת יכול להיות ארוחה, אם אני אוכל ירקות, אם למשל טונה כמנת חלבון, או גבינות כמנת חלבון, או ביצה כמנת חלבון, ואני אוותר על כל השאר. ואז אכלתי באמת ארוחה מסביעה, לא מעט מדי קלורות, אבל גם לא משהו מטורף. עם הקפה הפוך, נהניתי, סבתי, הכל טוב.
אז זה לגבי, לעתים מנה כזאת יכולה להיות הרבה יותר מאשר מנת שווארמה או מנת המבורגר,
כן,
נכון?
לפעמים,
רק
כן.
רק כוס הפוך זה 120 קלוריות,
כן,
או כן.
אבל
זה, אני תפיר. רק אומרת ש... יש ככה למצפון ששוטות הפוך עם סלט, וזה כן. לעתים הוא לא כזה.
אבל בהפוך שלי בבקשה, אל תגעי.
כן, לא לגעת. עוד מיתוס, אומרים שבזמן אוכל לא כדאי לשתות. ככה אני זוכרת שבעבר דיברו. לא לשתות בזמן אוכל.
אז שוב, למרבית האנשים זה לא נכון. מכיוון שמיצי הקיבה לא מדלדלים בעקבות מים, להפך, לרובנו, אחד זה עוזר לסובה, הרי תדמייני את הקיבה כמו צנצנת, ואם נמלא בה רק אוכל, נצטרך יותר, ואם נמלא מה מים ואוכל, כמות האוכל שלנו תקטן, אז זה טריק
נהדר. זה לא פוגע ב...
לא, ממש לא, נהפוך הוא. יש אנשים שלא יכולים, מרגישים את היובש הזה אם הם לא שותים עם אוכל, היחידים שאסור להם לאכול ולשתות יחד זה אנשים שעברו פרוצדורות בקיבה, למשל אחרי ניתוחים בריאטריים, אנשים שיש להם נטייה לרפלוקס, זאת אומרת שהאוכל עולה למעלה, ואז אנחנו לא רוצים את הקיבה מלאה מדי ולכן נפריד, אבל לרוב האנשים זה מעולה.
אז כן, לשתות,
ממש.
ואפשר ורצוי, את אומרת. בוא נדבר קצת על פירות. אנחנו עכשיו נכנסנו אמנם לתקופת החורף, אבל בקיץ יש פירות...
המון.
המון פירות, עם הרבה מאוד סוכר, נכון?
אז פירות מאוד, מאוד טעימים, מכילים המון ויטמינים, אבל מכילים המון 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 סוכר. והכמות שלהם היא בעיקר למשל אבטיח. תקחי אבטיח. מנת אבטיח, כשאני מדברת על מטופלים שלי, על מנת אבטיח, אני מדברת איתם על כוס חד פעמית, או מה שנקרא גודל כדור טניס. אבל מי אוכל ככה אבטיח? יש פה 7-8 כדורי טניס, זאת אומרת, אכלנו מנה של 400 קלוריות, ואנחנו לא מרגישים שאכלנו 400 קלוריות. שלא נדבר על כמות הסוכר. אז כן, אפשר לאכול פירות. אבל במינון.
במידה. כמה? במידה. כמה פירות היחידות פרי את ממליצה ביום?
לרוב האנשים 2-3 מנות יספקו את כמות הוויטמינים.
ביום.
כן. בין ארוחות. לא, כן. לא באוכל עצמו.
ירקות? חופשי. ירקות חופשי?
אני אצלי הם תמיד חופשי.
חופשי. טוב, בוא נדבר קצת על דיאטות.
יאללה.
אז כן. דיאטות שבאמת כן. משגעות את העולם. ובמיוחד בתקופה האחרונה, שאני שומעת עליהם הרבה, יש את הדיאטה שנקראת קיוטו?
קיטו.
קיטו.
קיצור של קיטוגנית.
קיטוגנית.
קיטוגנית. כן.
מה את אומרת על זה? מה זאת הדיאטה הזאת, ומה את אומרת עליה?
אז ככה, דיאטה קיטו היא בעצם דיאטה שהיא דלה מאוד בפחמימות. היא מבוססת על היכולת של הגוף לעבור מהפקה של אנרגיה שמבוססת על שריפת גלוקוז, זאת אומרת פחמימות, להפקה של אנרגיה שמבוססת משומן. היא כן עוזרת לירידה במשקל, היא טובה למצבי בריאות מסוימים. מה שזה אומר, אם אני אתרגם את זה למילים פשוטות, זה אנשים שיוכלו בעיקר שומנים, מהבשר, מהגבינות, חמאה, ביצים, אגוזים, אבוקדו, ולעומת זה, כמעט ולא יגעו בפחממות, זאת אומרת, בלחם, בפסטות, במאפים, בדגנים, בקטניות וגם בפירות.
אבל איך אדם שאוכל שומן מרזה?
הוא מרזה בגלל מה שדיברנו קודם, הגוף מפיק את האנרגיה משומן, וגם הכמויות שומן יותר מסביע. פחממות פחות מסביעות אותנו בסופו של דבר. פחממות יש לנו תמיד תחושה לאכול עוד. את אוכלת צלחת פסטה, את לא באמת אוכלת, כמו שפעם חשבו שדיאטנית אומרת שלוש כפות. לא שאני אומרת. אוכלים הרבה. לעומת זה אוכלים משהו שמן, השומן והחלבון הרבה יותר מסביעים.
ובדיקות הדם שלהם?
זה המינוס. עכשיו פה באה נקודה חשובה. לעתים תופעות הלוואי היא עלייה בקולסטרול ועלייה בכבד השומני. כבד שומני זה איזשהו מצב שאם לא מטפלים בו, יכול עם השנים להפוך לסרטן הכבד או שחמת הכבד, שתי מחלות די נוראיות. ולכן מי שנמצא בתזונת קיטו מומלץ לעשות בדיקות דם. גם הצירות, בגלל שהורדנו ירקות מסוימים ופירות, יכולה להיות יותר הצירות. ומכיוון שפחממות עוזרות לנו לפעמים לשינה ולמוח,
למצב רוח.
למצב רוח, אז צריך לשים לב שאין בעיות שינה ואין ירידה במצב רוח.
הבנתי. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך. דיברנו על הדיאטה שמשגעת את המדינה. דיאטה שאני לא מכירה מישהו או מישהי שלא שמעו עליה. וזה דיאטת הזריקות. אני תכף תספרי לנו מה זה אומר. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אנחנו נספיק. מה זה הדיאטה של הזריקות? מי לוקח את הזריקות? איך אפשר להשיג? מה דעתך על זה? האם באמת מרזים כל כך הרבה מהזריקות?
אז ככה, זה באמת דיאטה שמשגעת, כי אני חושבת שבתקשורת זה באמת נראה כאילו זה תרופת פלא. זה לא. כרגע יש לנו בשוק, בישראל לפחות, שתי זריקות מובילות שנקראות סקסנדה ואוזמפיק. אני תכף אסביר מה ההבדל ביניהם. אבל מה זה הזריקות האלה? הן בעצם מכילות, הן התחילו כתרופה לסוכרת. יש לנו הורמון שנקרא GLP-1, שהוא הורמון שמופרש מהמעיים, שמה שהוא עושה, הוא עוזר לתחושת הסובע דרך השפעה על מרכז הרעב בהיפותלמוס, הוא עוזר להאטה בהתרוקנות הקיבה, והוא עוזר לעלייה של הפרשת האינסולין מהלבלב. כל הדברים האלה בעצם גורמים לנו לסובע. יותר סובע. עכשיו, ראו שחולי סוכרת שקיבלו את התרופה הזאת, ירדו במשקל, עשו לזה אדפטציה, עשו לזה ניסויים, בסקסנדה זה היה ניסוי שערך כמה שנים, בתי חולים בישראל השתתפו בניסוי וראו כי טוב, והתחילו לשווק את זה לציבור.
גם לאנשים שהם לא חולי סוכרת,
נכון,
אנשים
נכון.
רגילים יכולים לקחת את
הסקסנדה. אז בואו נעשה סדר, כי כולם באים ורוצים את הזריקות, ובואו נעשה סדר, אני עובדת בקופת חולים מכבי, ולכן בואו נדבר גם מה ואיך משיגים. אז שוב, זה לא מתאים לכל אחד, צריך השמנה, צריך בדיקות דם לא טובות בשביל לקבל סבסוד מקופות החולים לתרופה הזאת. אוזמפיק היא תרופה לסוכרת. כרגע היא ניתנת על ידי רופא משפחה לאנשים עם טרום סוכרת או סוכרת. יש בעיה כרגע במלאי בשוק, אז מי שנורא רוצה אותה, לבדוק אם זה קיים. סקסנדה היא תרופה שמיועדת לירידה במשקל לכלל האוכלוסייה, שוב עם עודף משקל מעל BMI של 30. BMI זה היחס בין המשקל לגובה בריבוע. סקסנדה, לעומת אוזמפיק, סקסנדה היא זריקה שניתנת יום ביומו.
כל יום?
נכון. אוזמפיק ניתן פעם בשבוע.
וברגע שמתחילים עם זה, האם נכון שצריך לקחת את זה?
לכל החיים.
לכל החיים, כי אם לא אחר כך עולים במשקל.
נכון, כי מה אמרנו? שיש ירידה בתיאבון בגלל ההשפעה למוח והשפעה להתרוקנות הקיבה. ירדנו במשקל, דרך אגב, הירידה במשקל היא לא אינסופית, היא 10-15% מהמשקל. לפעמים קצת יותר, יש אנשים שהזריקות לא משפיעות עליהם, כמו כל תרופה אחרת. ירדנו במשקל, אמרנו, אוקיי, אנחנו גיבורים, לא צריך יותר להזריק. ואז מה קרה? פתאום כאילו נפתח הפקק. ואנחנו רעבים ועולים במשקל. אני רוצה להגיד משפט אחד נורא נורא חשוב על דיאטות בכלל. זה לא נורא משנה איזה דיאטות נעשה, אם זה קיטו או זריקות, או הדיאטה שהיא ים תיכונית, שזה הדיאטה הבריאה והמומלצת דרך אגב. הרעיון הוא שכשאתה עושה דיאטה, תבין שזה לכל החיים. גם קיטו לא עושים לשנה, כי אחרת הורדת הפחממות, ירדת יפה במשקל, תחזיר את הפחממות, תעלה חזרה לרוב עם ריבית. אז זה לא נורא משנה איזה דיאטה. דיאטה צריכה להתאים לך לחיים.
וואו! אז מאזינות ומאזינים, תזונה, תזונה נכונה, אורח חיים בריא, זה הפתרון. נכון, שרית?
כל כך, כל כך נכון.
אז אנחנו ממש הגענו לסיומת של התוכנית, עוד הכנתי כל כך הרבה שאלות, וזה עבר כל כך מהר. ככה משפט לסיום, אם יש לך המלצה או שתיים לתת למאזינים, שאת חושבת שזה הכי חשוב, ושיקחו היום מהתוכנית הזאת?
אני חושבת שקודם כל, אז דיברנו על לעשות בדיקות דם. דיברנו על חשיבות צריכה של מים. דיברנו על חשיבות של הורדת סוכרים, צריכה של חלבונים בתפריט, בכל הגילאים, גם ילדים דרך אגב, צריכה של ירקות, פחממות מלאות. אחד הדברים שאני אומרת שנורא עוזר לנו, לתכנן. תחשבו איפה אתם, מה התוכניות שלכם מחר, ובהתאם לזה תתכננו את הארוחות שלכם. איזה מזונות יש בבית? עם מה אני יכול לבנות ארוחה? אולי מאיפה אני יכול להזמין? ופעילות גופנית, שאני לא אשכח פעילות גופנית הכי חשוב.
תודה רבה, שרית. תודה שהגעת אלינו כאן לרדיו סול, ושיתפת אותנו את המאזינים והמאזינות בתובנות ובידע הכל כך חשוב הזה. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, תודה לאחד שלי, משה חייקה, תודה לכם. ואת השיר האחרון אני מקדישה לבנים שלנו, לאילי וליובל שלי, שבזכותם הכרנו, ובזכותם אנחנו נפגשנו. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, להתראות בתוכנית הבאה. תודה. זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה, עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל, בנה לו מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים אתם השנה כבר שנים, אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה לב הוא פגיע בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים מבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי
לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתוק